הדף שלנו היום, דף למדה לבנידה, אנחנו נתחיל בשתי שורות מלמטה בלמד ג' למד ב'. למדנו אתמול שעל הצדוקים, כן, שלפי הגמרה או לפי הברייתא שראינו, היה מעשה בצדוקי, כן, שהוא הוריק בפניו של כהן גדול, ובדקו אצל אשתו, והיא אמרה, כן, אני מאוד מקפידה על דיני נידה, ומראה כתמים שלי לכהנים. אפילו סיימנו עם דברי רבי יוסי בהמשך הברייתא, שבעצם הם כולם מראותם לחכמים, חוץ מאחד שבעצם מתה בגלל שהיא לא הראתה כתמה לחכמים. כן, זה מסוג המקורות שמנסים לאיים על הנשים, כן, במיוחד הנשים הצדוקים, שהם תעבירו את הכתמים שלהם לחכמים ותקפידו על דיני נידה כפי ההבנה של החכמים. ותיפוקלה, עכשיו הגמרא שואלת, מדוע אנחנו לא, כאילו אולי יש בעיה אחרת ברוק הזה של הצדוקי, משום ציניור אדם הארץ. הרי אם הם לא מקפידים כמו החכמים על דיני טומאה, אז אולי זה לא בועל נידה, אבל אולי זה בעיה אחרת, אולי הוא... כאילו סתם עם הארץ אנחנו אומרים שהרוק שלו תמי מדי רבנן, כי אולי היה זב ולא טיפל בזה וכו'. אז אמר ביי, בצדוקי חבר, מדובר במישהו שבאמת מקפיד על הדברים האלו. אז אמר רבא, צדוקי חבר בועל נידה משב אלי, אז איך הוא חשש בו שהוא בועל נידה? לא יכול להיות, זה בדיוק מה שראינו יותר בדף בחלק, כאילו במה שלמדנו אתמול, אותה שאלה לגבי הקוטים. אמר רבא, רגל הווה, אומרים, לא, הוא באמת, הוא לא היה חבר באופן כללי שהקפיד, אבל דווקא בזמן הזה הוא היה הרגל, ומה אנחנו יודעים על הרגל? טומאת עם הארץ ברגל כטהרה, שבינו רבנן, הם עשו אותו כאילו הוא תאחור, תכתיב, ויאסף כל איש ישראל על העיר, כאיש אחד חברים, מראים כאן, הכתוב הסען, כולן חברים. כי דווקא בריושם היא מופיעה ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו, וגם מלשון חבר בחוברה, לומדים את זה משם, או מהפסוק הזה, מדובר על החברים, זה ספר, הפסוק מספר שופטים. כשמגיעים לרגל, כולם חברים. עכשיו, יש פירושים שונים למה זה. רש"י אומר בעצם, ויאסף, שמעין אמר, כל זמן שישראל נאספים למקום אחד, קרי לחברים, ורגל היינו אספה. זה מעניין, הוא לא מקשר את זה דווקא לרגל, הוא אומר, כל זמן אספה, וזה אולי בגלל שזה בושה, כאילו אם כולם ביחד, אז נתחיל לעשות חילוקים, וכן, זה מלמד הרבה על המושג של אחדות, וכמה זה חשוב. יש את הרמב״ם שהוא טוען, זה דווקא הרגל, ולפני הרגל כולם מתארים את עצמם. Okay, זה מופיע במשנה תורה. אבל הרמב״ם ברון נבוכים אומר משהו קצת שונה, שכל העניין של החג זה לקרב לבבות ולהרבות אחווה וראות, ואם כן כדי שיוכלו לאכול יחד, אז התירו. Okay? ואז זה משהו כאילו בין לרש"י בין לרמב״ם במשנה תורה, זה משהו שילוב בין שתי הגישות לדעתי. אוקיי, משנה. דם עובדת כוכבים ודם טהרה של מצורעת, בית שמאי מתארים ובית הלל אומרים כרוקה וכמימי רגליה. אוקיי, צריכים קצת רקע, אוקיי? לפני שאפילו נסביר את זה, יש לנו את הנידה וזבה ויולדת, כן? שכולם אב ותומה, כולם מתאמים במגר ומסה, ולא משנה אם לח או יבש, כן? כי אפילו אם התייבש, לא משנה, הרי... זה פעם היה, כאילו אנחנו גוזרים על גם, כאילו ההלכה מתייחסת גם ללחלך וגם ליבש. זו ושכבת זרע של גבר זה אב התומה. אוקיי, ושכבת זרע צריך לראות שתי ראיות. אמרתי לפני כמה ימים שלוש זה טעות, זה שתי ראיות. נאמר את זה גם בהמשך היום. אבל רק מתמאים לך ולא יבש, גם זב, גם שכבת זרע. מרגליים, זה כל מה שיוצא מהזב, זבה, נידה, יולדת מצורה, קוראים לזה מעיינות, okay, שזה מרגליים וכאילו השתן והרוק שלהם. הם גם אבטומה, הם גם מתאמים במגר ומסה, ורק לך ולא יבש. אוקיי, okay, עכשיו, גם הדברים האלו קוראים לזה מעיינותיהם, ורק אם זה כמו מעיין, ומה הכוונה? אם זה יוצא, זה מתאסף בפנים, קוראים לזה מתעגל, ויוצא. כלומר, הכל מתאסף ביחד במקום אחד, ואז יוצא, שזה שונה מדם. ולכן, המעיינות הם לא כוללים דם, אוקיי? אז אם יצא דם מאחד מהאנשים האלו, אוקיי? או מהאישה לדוגמה, בואו נגיד שזה כשהיא בימי טוהר שלה, אוקיי? אז דם טהורה של מצורעת, הרי זה לא נחשב מעיין. אם זוכרים, למדנו לפני כמה ימים, לזכר ולנקבה, כן, הנידה הדבר בנידתה והזב את זובו, לזכר ולנקבה, ודרשנו את זה שלא רק הזב הרוק שלו והמי רגליים, תורים אלא זכר ונקבה מוסיפים שגם המצורע וגם המצורעת, אוקיי? שמה שיוצא מהם גם טמאים, אבל זה לא אותו דבר של מצורעת, של דם של המצורעת. אם דם יוצא מהמצורעת, הרי זה דם נידה או דם סבא. חוץ מי אם זה דם טהור לאחר הלידה, כן? שזה מיום 14 עד 80 לנקבה, או יום, או 15 בעצם, או יום 8 עד יום 40 לידת זכר. אז על זה אנחנו מתעסקים היום, אוקיי? אז גם הדם של עובדת כוכבים, עכשיו נצטרך קצת רקע לעניין הזה. החכמים גזרו, ונראה את זה בגמרא, על עובדי כוכבים, שאם הם זב או זבה, הם גם טמאים. אוקיי? ואין להם דרך להתאר בעצם. אוקיי? ולכן כל עובד כוכבים, כן, אולי בספק, או אם הוא ראה, או אם היא ראתה, זב או זבה, אז הם טמאים. השאלה, מה לגבי דם עובדת כוכבים? אוקיי? שגם הדם בעצם, האם הדם שלה טמאה כמו הזבה, או האם לא? והדם טוהר של המצורעת, האם זה נחשב כמעיינה או לא? אז לפי בית שמאי, דם עובדת כוכבים ודם טהרה של מצורעת, בית שמאי מתארים ובית הלל אומרים כרוקה וכמימי רגליה. Okay? אז יש לנו מחלוקת כאן. כאן זה וזה אפילו מופיע בעדויות בפרק חמישי בשם רבי יהודה, שישה דברים מכולי בית הלל ומחומרי, מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, ואחר מהם זה דם נוכרית וגם טהרה של מצורע, בדיוק כמו משנתנו. כנראה חכמים חולקים על זה, או שחושבים שהדעות הפוכות, או שהם חושבים שהם פשוט לא חולקים בעניין הזה. אבל המסור, כאילו מה שמופיע במשנה, הם בהחלט חוקים בבית שמיים מתהר, ובית הלל אומרים כרוקה וכמימי רגליה. Okay? דנים בדם של עובדת כוכבים וגם הדם טהור של המצורע, כמו שמשהו שיוצא מהגוף שלה ובעצם טמאים. Okay? נצטרך לראות אחר כך מה בדיוק קורה כאן. Okay? ולמה כל אחד אומר מה שהם אומרים. Okay? אולי אני אפילו אקדים במילים, קצת, כי זה יעזור בהמשך הסוגיה בהמשך. בית שמיים מתארים את האקום בגלל שרצו לעשות הקר, כאילו הזבה, כן, דם של הזבה או הזב בכלל, כאילו מה שיוצא ממנו, זה תמי. אבל זה רק תמי מגזרה. עכשיו, אם אומרים שמשהו תמי מגזרה דרבנן, הרי יש הבדל עצום, כי אם הם נוגעים בתחומה, אז אנחנו לא שורפים או קודשים. אז כדי לעשות הקר, אז אומרים, אז הדם של האקום, כן, הדם נידע, זה לא. והדם טהור של המצורעת, okay, אז זה, הוא פשוט טוען שדם לא נחשב מעיינותיה, כמו מה שאמרתי מקודם. הרי מעיין זה משהו שמתאגר, מתאסף בפנים, ואז יוצא, והדם לא. אז לכן, בית הלל יגידו, כרוקה וכמימי רגליה, אוקיי? זה מטמא לך ולא יבש, וזה מספיק הקר. כן? כי מה אמרנו? שכשמדובר באישה, כן, בדם של האישה, מטמא בין לך ובין יבש. אז כאן הם אומרים, אנחנו דנים בזה רק לך ולא יבש, ואם כן, זה כבר ההקר, והמצורע, הוא טוען שזה דווקא, אוקיי, ואז זה רק דרבנן, והאדם של המצורע הוא טוען שזה חלק ממעיונותיה, ואם כן, באמת זה אסור מדאורייתא, אוקיי, או תמי מדאורייתא. אז זה, אלו הדעות עכשיו. ממשיכים הלאה במשנה. דם היולדת שלא טבלה. כי יש לנו יולדת, עבור 7 ימים או 14 ימים, היא צריכה לטבול במקווה. ואז הדם שאחר מכן טהור. אבל מה אם היא לא טבלה? האם הדם בכל אופן טהור? או האם היא חייבת תפילה לפני שנטהר את הדם שלה? אז בית שמאי אומרים, כרוקה וכממי רגליה. בעצם זה בעיה, אבל בעיה כמו הרוק ומי רגליים, רק לך ולא יבש. ובית הלל אומרים, מתאמה לך ויבש. אוקיי? דווקא לא משנה, גם לך, גם יבש, הדם שלה יתאמה עד שהיא הולכת למקווה. אוקיי? לפי בית שמאי, היא חייבת תפילה במקווה, ולא משנה, כאילו אם היא לא הולכת, אז אין מה לעשות. לפי בית הלל זה דווקא בסדר, אבל הם עשו גזרה שלא יקשלו בדם יולדת. אוקיי? כאילו אם רואים שלא צריכים לטבול, אז אולי אנשים גם לא יעשו את הבחנה בין דם טהור ודם טמא. אבל מדאורייתא לא באמת חייבים תפילה בין לבין. זה מעניין, כי הוא דווקא הצריך, אם זוכרים, הוא הצריך את כל התפילה לאחר דם טהור. אולי זה קשור לזה, אולי בגלל שזה לא כל כך קריטי, התפילה בין הדם טהור, הדם טמא לדם טהור, אולי בגלל זה הוא הצריך, כן, ב-95 תפילות שדיברנו, הוא הצריך דווקא תפילה לאחר דם טהור. אולי זה קשור, אני לא יודעת, זה רק עלה לי בראש עכשיו. אז בית הלל אומרים מטמא לך ויבש, אוקיי? מטמא גם לך גם יבש, כמו עד שטובלת, ומודים ביולדת בזוב שהיא מטמא לך ויבש. כולם מודים שאם היא ילדה בזוב, כן, היא ראתה דם זבה לפני הלידה, ולא הספיקה לספור 7 נקיים על הלידה, אז היא צריכה לשבת 7 נקיים עד שהיא הולכת למקווה, ואם כן, כל דם שהיא רואה עד שהיא טובלת, יהיה טמאה לך ויבש. Okay. הגמרא מתחילה עכשיו עם שאלה על בית שמאי. ולילהו לבית שמאי, דברו בני ישראל ואמרת להם איש איש כי יזב. ומה לומדים מזה? בני ישראל מתאמים בזיבה, בגלל שכתוב דברו בני ישראל, אז רק זב רק בבני ישראל, ואין עובדי כוכבים מתאמים בזיבה. זה אומר בעצם מדאורייתא אין זבה, אין זב לעובד כוכבים. אבל גזרו עליהן שיהיו כזבים לכל דבריהם. אז איך בית שמאי בעצם אומר שדם עובדת כוכבים לא טמאה? איך יכול להיות? הרי אמרנו שהם מתאמים בזיבה. ואם מתאמים בזיבה, הרי ניקח מזה לכל, כן, לכל הדברים האלו, כאילו גם כל הדמים שלהם. ואם כן, למה דם, כן, הדם של עובד הכוכבים שבא מן המקור, למה לא נדון בה כדם זבה? לא הגיוני. אז איך יכול להיות? אז הגמרא אומרת, אמר לך בית שמאי, אוקיי, המילים הבאות בסוגריים, אז לא נקרא אותם. הכי ליאבי, מה נעשה? ליטמא לך ויבש, עשיתו כשל תורה. אם נגיד שזה נטמע לך ויבש כל הדמים שלה בכלל, כן, של עובד כוכבים, הרי, אז עשינו את זה בדיוק כמו תורה, וזה בעיה. כי אז אנשים יחשבו שזה דאורייתא וישרפו תרומה בקודשים שהיא נוגעת בהם. ליטמא לך, ולא לטמא יבש, אם נגיד שכל הדמים שהם מטמאים רק לך ולא יבש, חילקת בשל תורה. אנחנו נגרום לטעות על ידי אנשים, במקרים רגילים של ישראל, שיחשבו שבדם זבה של תורה יש לחלק בין לך ויבש. ואנחנו לא רוצים לעשות את זה, אז לכן צריך לעשות הכר. ומה עשו? אמרו, שדווקא הדם שלה לא יתאמה. אז היא האחי, רוקה וממי רגליה נמי, ואז מה הם בעצם עשו? הם אמרו, הרוק וממי רגליה שלה כן יהיו טמאים, אוקיי? כי בזבה, כן, המעיינותיה מטמאים לך ולא יבש, ונגיד שהרוק וממי רגליה מטמאים לך ולא יבש, אבל הדם שלה לא נטמא, ובכך יהיה הכר. אז אומרים, כן, לא קראתי את זה נכון, אז אומרים ככה, כאילו, בסופו של דבר, באמר לך בית שמאי, לא הסברתי נכון, בואו נחזור, איך ליאבי, ליטמא לך ויבש, עשיתו כשל תורה. ליטמא לך ולא ליטמא יבש, חילקת בשל תורה, ולכן הם אמרו שהאדם לא טמא בכלל, כן? אבל עדיין, מה אמרו? הרוק וממי רגליה כן טמאים. אז אומרים, אז יחי, אם רוצים לעשות הכר שלא אנשים לא יסחפו תרומה, אז רוקר ממי רגלי הנמי. אז בואו נגיד שגם הרוק, גם ממי רגליים, גם לא יתאמו. אז אומרים, כיוון דבדינה הכרה בדמה, מיד ידיע דירוקה ומי רגליה מדרה בנן. כאילו עשו הבחנה כאן. ואמרו, בסדר, כשמגיע לדם, נגיד שלא. ואז כולם ידעו שהרוק וממי רגליה בעייתיים רק מדרה בנן, ואז כולם ידעו שזה רק זה רדה בנן, ואין בעיה. אז אומרים, ולעבד הכרה ברוקה וממי רגליה, ולתמו לי לדמה, למה דווקא בחרו זה ולא זה? היינו יכולים להגיד הדם של התמי ולא הרוק וממי רגליה. אז מה עונים? רוקה וממי רגליה דשכיחי גזרו בהו רבנן. דמה דלא שכיחי לא גזרו בהו רבנן. בעצם אומרים הדם שלה לא, אבל הרוק וממי רגליים כן. כי הרוק וממי רגליים הם דווקא נפוצים יותר. הדם קורה רק פעם ב, הרוק וממי רגליים יש כל הזמן. אז דווקא שם תימאו ושם תיארו. עכשיו אנחנו עוברים לדין של שכבת זרע וזב של עובי כוכבים. Okay, התחלנו עם האישה, עכשיו עוברים לזב של הגבר ושכבת זרע, כולם של עובדי כוכבים. אמר רבה, זובו תמי אפילו לבית שמי, וקריו טהור אפילו לבית הלל. בעצם הוא אומר, אין מחלוקת בעניין הזה, בית שמי יגידו הכל גם הזב תמי, ובית הלל יגידו גם הקרי שלו טהור. אז בואו נסביר. זבו טמא אפילו לבית שמי. תהאיקה למה בעל הקרה בקירויו. זה שאנחנו מתארים בקרי, זה אומר שאנחנו כבר יודעים שזה רק דרבנן, ואם כן אפשר להחמיר בזב שלו. קירויו טהור אפילו לבית הלל, עבד בי רבנן הקרה, כי היחיד אלו לשרוף עלי תרומה וקודשים. ודווקא הקרי בית הלל יסכימו שטהור, כי צריך לעשות איזשהו הבדל. כדי שנעשה הכר, אז חייבים להגיד שזה טהור. אז אומרים, ולעבד הכרה בזובו ולתמוי לקיריו, למה דווקא עושים את זה בכיוון הזה, למה לא ההפך? כמו ששאלנו בסוגיה הקודמת, זובו דלא טלי במעשה גזרו בי רבנן, קיריו דטלי במעשה לא גזרו רבנן. בזב זה לא תלוי במעשה, זה פשוט יוצא, אז שם גזרו חכמים. אבל בקרי, שזה תלוי במעשה, רק אם הוא עושה משהו יהיה קרי, אז לא גזרו ברבנן. למה מסייע לה? עכשיו מנסים להביא משנה שאולי יתמוך במה שאמר רבה, שיש לעשות הבחנה בין הזב תמי לכולם והקרי טהור לכולם. כן, שוב, הכל רק מדרבנן. עובדת כוכבים שפתה שכבת זרע מישראל, תמיה. ובת ישראל שפתה שכבת זרע מן עובד כוכבים, תאורה. אוקיי? מישהו שוכב, עובדת כוכבים שוכבת עם ישראל, ויש שכבת זרע בפנים מישראל. אם זה יוצא מהגוף שלה, הרי זה תמי. ולהפך, אם הבת ישראל שכבה עם עובד כוכבים, השכבת זרע שלו יוצא ממנה, תאורה. אוקיי? זה לא, הזרע הזה לא תמי. מה אליו טהורה גמורה? אז עכשיו אם מסבירים מה, בואו נחזור למקרה הראשון. כשעובד הכוכבים יש שכבת זרע מהישראל, הרי זה טהורה. טהורה גמורה, לא? אז אומרים, לא, אפשר להגיד, טהורה מדאורייתא, ובעצם טמאה מדרבנן, וזה לא מוכיח כלום. אז תשמע, בואו נקרא מהמקור הבא, מהברייתא. נמצאת אומר, שכבת זרע של ישראל טמאה בכל מקום, ואפילו במאי עובדת כוכבים, ושל עובד כוכבים טהורה בכל מקום אפילו במאי ישראלית, חוץ ממאי רגליים שבה. יש לנו בעצם מקרה, זה מוזר, יש לנו עובד כוכבים ששוכבת עם ישראלית, ואם היא פולטת שכבת זרע, ויש מרגליים שנתערבו עם השכבת זרע שנכנסו לגוף שלה, אז בגלל שמרגליים של עובד כוכבים הם גזרו תומעה עליהם, הרי במקרה הזה, אם יש מרגליים מורבים בשכבת זרע, אז זה תמי. אוקיי? אז מה רואים כאן? רואים כאן משהו חשוב שנוסף, כי בחיתם ההכנה מתאורה מדאורייתא, אבל תמיה מדרבנן. עד ומרגליים מדרבנן, מי מתאמו? הרי המרגליים שלו ברור שהם לא תמיים מדאורייתא. ולכן כל השיחה הזאת רק יכולה להיות ברובד הדרבנן, כי אם אומרים המרגליים כן תמיים מדרבנן, אבל לא השכבת זרע, אז מה לומדים? שאלה שמאמינה תורה אפילו מדרבנן. שמאמינה, ולכן לומדים שאפילו השכבת זרע תורה מדרבנן. אמר מר, עכשיו חוזרים למה שאמרנו קודם, שכבת זרע של ישראל תמאה בכל מקום, ואפילו במאה עבודת כוכבים. אז תפשוט דבעי הרב פאפה, בואו נאמר מכאן תשובה לשאלת רב פאפה, כי מה שהרב פאפה בדיוק את זה. דבעי רב פאפה, שכבת זרע של ישראל, במאה עובדת כוכבים, מהו? אז, הם אומרים, אז הוא בדיוק שאל את השאלה, ויש לנו תשובה כבר בברייתא, די מוזר שהוא שאל שאלה, אם יש תשובה בברייתא. אז מה אומרים? מסבירים כך, בתוך ג' לא קמה בא אליי לרב פאפה, כי קמה בא אליי לאחר ג' Okay, אז יש לנו מסורת ששכבת זרע אחרי 3 ימים כבר מסריח. Okay, 72 שעות, דיברנו על זה. אז אומרים ככה, השאלות, הברייתא דיברה על תוך 3 ימים. השאלה של רב פאפה זה לאחר 3 ימים. עכשיו, אם זה כבר מסריח לאחר 3 ימים, אז זה לא יכול להתאמה, כי זה כבר כאילו מת. אז מה השאלה בעצם? מהי? האם אנחנו אומרים כך, ישראל דדייגי במצוות חביל גופי הוא מסריך. בגלל שהאישה רוצה ממש לקיים מצוות, כשהיא מקיימת יחסי מין עם בעלה, הרי הגוף שלה מתחמם יותר, ואם כן, השכבת זרע מסריח ב-72 שעות. אבל עובדי כוכבים דלא דייגי במצוות, הם לא ראו, אין להם את החשק הזה לקיים מצוות, לא חביל גופי ולא מסריח. כאילו הרי אולי זה יוקח יותר זמן כי הגוף שלהם לא מתחמם ממש, ואם כן, לא מסריח. או דילמה, כאן זה, כן, לא מבינה מאיפה הרעיונות שלהם בעניינים האלו, כן, בטח אמונות שלהם בזמן הזה, איך הדברים עובדים. או דילמה, כיוון דאחלה שקצים ורמסים, חביל גופי ומסריך. אולי בגלל שהם אוכלים שקצים ורמסים, הדבר הזה מחמם את הגופים שלהם, וזה גם מסריח תוך 72 שעות, אבל לסיבות אחרות, ובעצם מסיימים עם תיקו, אז אנחנו בעצם לא יודעים. אבל כך פתחו את הבעיה, שהשאלה של רב פאפה היה על מעשה אחר, על שכבת זרע לאחר 3 ימים, ולכן זה לא קשור לברייתא שהביאו, שדיברה במקרה אחר. דם טהרה של מצורעת. חוזרים עכשיו למצורעת. Okay, אז שוב, במשנה כתוב שהדם, אם יוצא דם שהוא לא דם נידה או זווה, אלא דם שלכאורה טהור, אז, אבל היא מצורה, אז האם אנחנו דנים בדם הזה כמו הרוק או מימי רגליים שלה שטהורים, או לא? אז בית שמאי אמרו שזה לא, ובית הלל אמרו שזה כן. מה הייתה מדבית הלל? עכשיו, מה הסיבה שלה? לפי בית שמאי זה די ברור, הרי הדם לא מתעגל ויוצא, ולכן זה שונה. ומה הייתה מדבית הלל? אמר רבי יצחק, לזכר לרבות מצורה למעיינותה, ולנקבה לרבות מצורה למעיינותיה. מה שלמדנו, שיש דרשה, אז הדבה בנידתה ועזב את זבו, לזכר ולנקבה, אז מה הלזכר ולנקבה? הרי לא כל כך צריך בפסוק, לזכר להגיד שגם המעיין של המצורה ולנקבה, גם המעיין של המצורעת. עכשיו, יש משהו קצת מוזר. למה צריך דרשה גם לזכר וגם לנקבה? מה עם מעיינותיה? אז מה הכוונה במעיינות שלה? כן, עד עכשיו אמרנו מעיינותיה מתגל ויוצא ולא דם. אי למשל מעיינותיה, אם מדובר בנקבה, רוק ומרגליים, מזכר נפקה. כבר אפשר ללמוד את זה מזכר. אלא לדמה, כנראה, הדרשה הנוספת זה כדי להכניס גם את הדם שלה. לתמי דם טהרה שלה. ובית שמאי, מה יגידו לבית הלל? נקבה מזכר לא עתיה, דאיכא למפרח, מה לזכר שאין טעום פריאה ופרימה ואסור בתשמיש המיטה? תאמר בנקבה שדלא. הרי יש הבדל בין, אי אפשר ללמוד מזכר לנקבה, כי יש חומרות במצורע הזכר שאין בנקבה, שזה שהוא צריך לגדל את השיער שלו, הוא צריך לפרום את הבגדים שלו, ואסור בתשמיש המיטה. זה בגלל שכתוב משהו מחוץ לאוהלו, ואוהלו דורשים ולא אוהלה. אז לכן לומדים בעצם שהוא יותר חמור ממנה, ואם כן, אם המעיינות שלו אסורים, זה לא אומר שהמעיינות שלה, ולכן יש צורך בדרשה השנייה. אז תאמר בנקבה, זה לא, כאילו נגיד שזה לא תקף לגבי נקבה. ולכן צריך מעיינותיה כדי ללמוד לנקבה, כך אומר בית שמאי. ובית הלל, מה הם יגידו כתגובה לבית שמאי? לכתוב רחמנה בנקבה ולא בעי זכר. ואנא מינה אומן קבע שאינה טעונה פריאה ופרימה ואינה סורה בתשמיש המיטה, רבי רחמן המיינותיה, זכר לו כל שכן. אז בואו נגיד כך, אם כך, בסדר. זכר יותר חמור מנקבה. אוקיי, אז יהיה לנו את הפסוק רק לנקבה. לא צריך דרשה לזכר, אז בשביל מה יש את המילה זכר? אז אם אינו עניין עכשיו, אנחנו רוצים להגיע מהמילה זכר לדם של, של הדם תואר של המצורת. אז איך נגיע מהמילה זכר לזה? אם אינו עניין לזכר, תנאו עניין לנקבה. אם אינו עניין זה סוג של דרשה, שאם אין צורך לפסוק לעניינו, נעביר את זה ונגיד שזה נוסף כדי ללמד אותנו על משהו אחר. אז אם אינו עניין לזכר, תנאו עניין לנקבה. ועכשיו, בסדר, אז למדנו עכשיו לנקבה, אבל נקבה כבר למדנו מנקבה. אז אם אינו עניין למיינותיה, בגלל שכבר למדנו מהמילה ולנקבה, תנאו עניין לדמה. אנחנו נאמר משם דווקא לדם שלה. לטמא דם טהרה שלה, okay? כדי להגיד שדם תואר שלה טמא. כך הגיע בית הלל למסקנה שלו. ובית שמי, זכר מנקבה לא עתיה. אי אפשר ללמוד מזכר לנקבה. כלומר, מה בית הלל אמרו? אפשר היה להגיד רק נקבה וללמוד משם לזכר. אבל בית שמי אומרים, לא, אי אפשר היה ללמוד משם לזכר, ולכן שוב, זכר צריך למיינות שלו, ונקבה למיינות שלה, ואם כן, זה לא פנוי לדרוש דם. אז למה זכר מנקבה לא עתיה? דיקה למפרח, מה לנקבה שקיים את המה מאונס? תאמר בזכר דלו. למדנו כבר את זה שהנקבה טמאה, הדמים שלה טמאים אפילו אם יצא בגלל איזשהו אירוע חיצוני. והזכר דווקא אם זה קורה בזב, הוא לא טמא. אז יש חומרה בנקבה שאין בזכר ואי אפשר היה ללמוד, ואם כן צריך דרשה אחת לנקבה, דרשה אחת לזכר, אי אפשר היה ללמוד אחד מהשני. ובית הלל, תלל אומרים, זה לא פורה, זה לא שובר את הקו החומר. למה? קיימה במצורע ופרחי מילי דזב, הנושא היה מצורע. אתה מביא חומרה בנקבה שיש בדמים שלה, אבל אי אפשר להקשות מהזב, כאילו שבזב אין מאונס לגבי מצורע, זה נושאים אחרים לגמרי, החומרה זה לא רלוונטי. בית שמי שום תומה פרחי. בית שמי אומרים, לא, אפשר להקשות מכל עניין, אנחנו בנושא הכללי של תומה. אפשר כן לפרוח. והיא בית אמא, אפשרות אחרת להבין את בית שמי, אמר לך בית שמי, היי לזכר מבעלי, לזכר כלשהו זכר, בן גדול, בן קטן. בית שמי יכולים להגיד, אתם צודקים, אפשר היה ללמוד מנקבה לזכר, אבל זכר לא פנוי ללמד את האם אינו עניין לזה, תנאו עניין לזה, ואם אינו עניין לזה, תנאו עניין לזה, ולהגיע משם לדם של מצורעת, אלא הזכר בא להכניס בן גדול בן קטן, שגם הגדול וגם הקטן, כלומר גם הקטן, הוא בכלל דיני זב. ובית הלל נפקא לו מזאת תורת הזב. הוא לומד את זה מפסוק אחר, לזכר הוא צריך לעניין שלנו, והוא לומד מזאת תורת הזב, בן גדול בן קטן, אוקיי? שזה כולל גם גדול וגם קטן, כי זאת תורת הזב, שוב זה משפט כללי. Okay, כל הפסוק שם, שימו לב, כי נחזור לזה עוד מעט, וזאת תורת הזב אשר ואשר תעשה ממנו שכבת זרע לטמאה הבא. עכשיו, אמר רב יוסף, כי פשט רבי שמעון בן לקיש בזב, באי אחי, כשהוא למד את דיני הזב, הוא שאל את, אותה, את השאלה הזאת. ראייה ראשונה של זב קטן, מהו שתטמא במגע? Okay. יש מה שנקרא ראייה ראשונה וראייה שנייה. בשתי ראיות הזב כבר טמא, מה שנקרא זב גדול, כן, כמו זב גדולה, והוא צריך את כל התהליך של התארה. אבל אם הוא רק ראה הראייה הראשונה, אז הוא רק מתמא במגע, לא במסע ולא בשום דבר אחר, ורק ליום אחד, וכן, אין לנו את כל החומרות של הזב, אבל יש קצת. אז השאלה, האם ראייה הראשונה של זב קטן, מהו שתטמא במגע? האם הוא גם מתמא במגע? אז אם אנחנו אומרים, זאת תורת הזב אשר תצא ממנו שכבת זרע, אמר רחמנה, בגלל שזאת תורת הזב צמוד לאשר תצא ממנו שכבת זרע, כל ששכבת זרע שלו מטמא, ראייה ראשונה שלו מטמאה. וזה, מה זה שכבת זרע שלו? רק כשהוא בין 9 שנים ויום אחד. אז אולי גם, ראייה ראשונה רק מטמא כשהוא 9 שנים ויום אחד. והי, כיוון ששכבת זרע שלו לא מטמאה, ראייה ראשונה, נמי, לא תטמא. או דלמה, אולי נגיד, כיוון דאילו, איהו חזה, תרתי, מצטרפה, מטמיה. אם הוא היה רואה שניים, זה היה מצטרף, אז לכן זה שהוא רואה רק אחד, כבר מטמא אותו. אז זה השאלה של ריש לקיש. אמר רבה, תשמע, הוא אמר, בוא נאמר מכאן. זאת תורת הזהב בין גדול בין קטן. עם כל הדרשה שלנו, מה שאמרנו שבית הלל דורש, מי זאת תורת הזהב בין גדול בין קטן, מה הגדול ראייה הראשונה שלו מטמא, אף קטן ראייה הראשונה שלו נעמי מטמא. אז אם לומדים את זה מהפסוק הזה ועושים השוואה, אז כנראה גם ראייה הראשונה שלו מטמא, כי גם הפסוק הזה זה איפה שלמדנו הראייה אחת, כי זאת תורת הזהב, משם לומדים ראייה אחת, מטמא במגע, והזהב את זובו, בגלל שכתוב זהב וזובו, משם לומדים שתי ראיות. ולכן הם אומרים, בגלל שלומדים שם מהפסוק שזה הראייה הראשונה, וגם לא דורשים משם, גם הקטן, אז גם הקטן מטמא בראייה הראשונה. נסיים כאן להיום.